במאמר הזה הוא דיבר, בעצם הנקודה היסודית, הבסיסית של כל זה, זה הרושם שיכול להישאר כל היום אחרי תפילה טובה. והוא אמר כאן כמה דברים שלא כל כך חושבים עליהם. קודם כל הוא תיאר תפילה, הוא אומר שלהתפלל בבחינת כל עצמותיי תאמרנה, זה לא בא מהשגות עליונות, זה יכול לבוא מהשגות עליונות, זה לא בהכרח, לא חייבים השגות עליונות כדי להתפלל בכל עצמותיי, אלא צריך איזה סוג של התבוננות פשוטה שמדברים עם השם. וכרגע, איך הוא אמר, נפתחים השמיים והבן אדם עומד מול הקדוש ברוך הוא בעצמו, והוא מבקש על עצמו ועל כל ישראל, ואפילו אם הוא כזה קטן שהוא מבקש רק על עצמו, אבל אם הוא, כל העניין זה להרגיש את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בתפילה. זה נקודה אחת שהוא אמר. ואז הוא אומר, התפילה משאירה רושם לא רק על המוח ולא רק על הלב, אלא על כל עצמותיי תאמרנה. זה היה הנקודה אחת שהוא דיבר. הנקודה שנייה, הוא הזכיר את כל העם רואים את הקולות. מעמד הר סיני, בני ישראל הזדקחו כל כך שהם ראו את האותיות של 10 מאמרות כשהם הסתכלו אחד על השני. הם הפכו להיות כלים לאותיות של 10 מאמרות. זה ראינו ברכות שבוע שעבר, הסברנו את זה יותר ארוך. ובעצם הוא דורש את זה מכל יהודי כשהוא לומד וכשהוא מתפלל, שיהיה בבחינת, שהוא יזדקח כל כך שהאות תיכתב עליו. לא עד כדי כך שאם החבר יסתכל עליו אז הוא יראה במקומו איזה משהו רוחני, אבל בכיוון הזה, כמו שאומרים. ודרך אגב, הוא גם הסביר מדוע יהודים מתנועים בתפילה. זה הסביר דרך אגב. עכשיו פה אנחנו כמעט בקטע האחרון של המאמר, ואם הצילומים זה מהדפוס הישן, נכון?
כן.
כן, אוקיי. טוב מאוד. אז העמוד ת', הקטע האחרון של עמוד ת'.
יש כאן
צילומים
למאמר
כן,
החדש.
כן, טוב, טוב מאוד, עוד מעט. זה עניין הכוונות בתפילה, חוץ מן הכוונה הפשוטה שבפירוש המילות, חוץ מן הכוונה הפשוטה שבפירוש המילות, אז יש עוד, יש כוונות בתפילה חוץ מהכוונה של פירוש המילות. מה זה הדבר הזה? והאותיות בעצמן, כוונה להם. מצד האמת, אז אם למשל בתפילה כתוב אדון עולם, ויכול גם להיות כתוב מלך העולם, והכוונה, אדם שמתפלל בכוונה, הוא יכול להיות שהיה מרגיש עם זה אותו דבר. אף על פי כן, יש הבדל בהיבטים אחרים. יכול להיות שתכף הוא אומר, יכול להיות שבמספר של התיבות יש הבדל, או למשל, ניקח את הדוגמה הזאת של אדון עולם, אדון עולם, המספר של האותיות, הגמטריה, זה בדיוק כמו המילה אין סוף. אדון זה כמו אין, ד' ו' זה כמו י'. וסוף זה 146 ועולם זה 146. זה ממש כאילו שכתוב שם אין סוף. אם היה כתוב מלך העולם, אז את הגמטריה היינו מפסידים. כן? אז זה לא אומר שבן אדם צריך לדעת את זה. הוא לא חייב לדעת את זה. אבל הוא צריך שיהיה לו אמונה שזה שנבחר ביטוי מסוים ונבחר בימי הקדמונים, הפיוט אדון עולם מזמן הגאונים, מלפני 1,000 שנה. אם הם בחרו ביטוי מסוים אחד ולא ביטוי מסוים אחר, אז כנראה שהייתה להם בזה איזו כוונה מיוחדת. וכן הלאה, וזה רק ההקדמה למה שהוא רוצה לומר, תכף נראה. כנודע מזוהר הקדוש והאריז"ל, איך כל אות מרמז בצורתו, במילואו, בצורה של האות, זה יש נון כפופה ונון פשוטה, אפילו הגמרא דורשת את זה, זה לא רק עניין קבלי. כתוב הגמרא במסכת שבת, דרשות על כל, אפילו על הסדר של האותיות. למה קודם ג' אחר כך ד', למה יש אותיות סופיות, כל מיני דברים כאלה, יש שם אגדת בגמרא, שהגמרא מסבירה את כל הדברים האלה בצורה של האותיות, ויש עוד דרושים שהם מכוונים למילוי של האותיות. נגיד א', אז כשאומרים את המילה א', אז יש שם גם ל' ופ', זה המילוי. וגם ללמד ולפה יש צורה. אז הם רלוונטיים, הצורה של הלמד היא עכשיו רלוונטית גם לפה, כי היא חלק מהאלף. היא רלוונטית גם לאלף, כי היא חלק מהאלף. ואותו דבר הפה. בגמטריה שלו, ושילובי אותיות באותיות, יש לפעמים שעות אחת מורכבת, א' למשל מורכב משני יהודים וו' אלכסוני. יש בכתיבה של הספר תורה, בכתב האשכנזי, אם מסתכלים על האות פי, אות פי לא סופית. אז אם מסתכלים על הלבן שיש בתוך השחור, יש איזו צורה של בית. כן? יש כל מיני דברים כאלה שכל אות היא נושאת בחובה גם בציור שלה וגם במילוי שלה עוד אותיות. מם זה כמו חף עם וו, מם פתוחה. וכולו. ואפילו מי שאינו יכול לכוון כוונת האריזה, על פי קבלה, אז כל אות יש לה משמעות. זה גם מובן בדרך הפשט, כי העולם נברא מעשרה מאמרות, מעשרה מאמרות שבתורה, וכל המארג של הכוחות של כל נברא, זה אריגה של כוחות, זה שהכוחות האלה נמצאים באותיות, באותיות שמהם הם נבראו. אלא שהאותיות של עשרה מאמרות הן אותיות רוחניות. וכשכותבים את זה על ספר, אז בדרך רמז, כל מה שיש באות הרוחנית, אפשר לגלות, מי שיש לו מספיק דעת, יכול לגלות את זה בתוך האות הכתובה. ומי שאין לו דעת כזאת, מי שאינו יכול לכוון כוונת האריזה, או לייחד ייחודים, גם כן צריך לדעת, על כל פנים, הוא צריך אמונה. הוא צריך ידיעה שלא בפירוש המילות בלבד תלוי, ולא כשמכוון בפירוש המילות בלבד יצא, רק גם האותיות קדושה לעצמה מהם. הוא צריך להאמין בקדושה, זה בעצם גם בתורה, לא רק בתפילה. בכל אות בתנ"ך, וגם אפילו בתורה שבעל פה, יש תורה שבכתב ודאי. תורה שבכתב יש קדושה באותיות עצמם, אם נמחק חלק מהאות, הספר תורה פסול ולא קוראים בו. אבל גם בתורה שבכתב, יש משהו שמתחבא בתוך הסגנון. אנחנו יודעים שאם שני אנשים אומרים את אותו דבר, וכל אחד מבטא אותו בסגנון אחר, הסגנון לא מסגיר את התוכן, כי שניהם אומרים את אותו תוכן. אבל הסגנון מסגיר את האופי של המדבר. זה משהו הרבה יותר גבוה מהתוכן. התוכן מגיע מהשכל שלו. והסגנון, איך שהוא מבטא את התוכן, זה מסגיר את הלב שלו ואת האופי שלו ואת שורש נשמתו, כאילו. וזה רואים דווקא במילים. התוכן לא מסגיר את זה, כי התוכן הוא שכל. אבל אם שני חכמים אומרים את אותה, אפילו את אותה הלכה, כל אחד בסגנון אחר, אחד אומר את זה כך ואחד אומר את זה כך, אפשר להכיר, מי שיכול להכיר, הוא יכול להכיר את השורש של החכם שמדבר הרבה יותר מאשר דרך התוכן. כי תוכן יכול להיות שעשרה חכמים אומרים אותו דבר. אז מאוד חשוב לדעת, או באותו דבר, כמו שאם שני חכמים מדברים, אז הסגנון מגלה לי משהו יותר עמוק מהתוכן, אותו דבר בכלל בתורה, צריך להבין שהסגנון, יש בו קדושה, שהקדושה הזאת היא קדושה נעלמת, היא יותר גבוהה, מהקדושה של התוכן. קדושה של התוכן היא קדושה שהצטמצמה עד שהיא ירדה לרמה כזאת שאנחנו יכולים לזהות אותה עם השכל שלנו. אבל הקדושה של התוכן נשארת נעלמת. אנחנו לא מבינים למה בחרו בתוכן כזה ובתוכן אחר. אם מישהו כן מבין, אז זה כבר הצטמצם.
סגנון.
אני רציתי להגיד סגנון, אמרתי תוכן בטעות. וכמו שאיתה, זאת אומרת, מובא בשמו של המגיד הגדול זצ"ל. הרבי מפיאסצנה למגיד מקוז'ניץ הוא קרא המגיד, ולמגיד ממזריץ הוא קרא המגיד הגדול. הוא היה רבו של המגיד מקוז'ניץ. כמו שאיתה מהמגיד הגדול זצ"ל על פסוק צוהר תעשה לתיבה, לתיבה שאתה מדבר בתפילה, תעשה צוהר אור. תאיר אור. איך אפשר להאיר אור לתיבה של התפילה? אז בפשטות זה שאם אחד אומר את המילים של התיבה של התפילה בהסך הדעת, הוא לא שם לב מה הוא מדבר, אז הוא צריך להתחיל לכוון. זה נקרא שהוא ממשיך אור לתוך המילה. ואם אחד כבר מכוון, אז הוא צריך להמשיך אמונה לתוך המילה, אמונה שהיא למעלה מהשכל. שידע שהכוונה שלו זה לא כל מה שיש כאן. הכהן גדול, כשהיה קורא בספר תורה ביום כיפור, חלק הוא היה קורא בעל פה. כי לא רצו להטריח את העם אם להחליף ספרי תורה, יום כיפור זה יום צום. אז בעשור שבחומש הפקודים היה קורא על פה. אנחנו אומרים את זה במוסף של יום כיפור, בסדר עבודה לכהן גדול. אומרים כל מה שהכהן גדול היה עושה, אז אומרים ששם היה קורא בעל פה. ולפני שהיה קורא בעל פה, אז היה אומר להם, יותר ממה שקריתי לפניכם, כתוב כאן. וזה צריך לזכור, זו אמירה כזאת שהיא אמירה לנצח נצחים. הרבה יותר ממה שכתוב כאן, נמצא כאן. כתוב כאן כך וכך, זה מה שאנחנו רואים עם העיניים ועם השכל. ויש פה בעומק הרבה יותר, הרבה מעבר למה שכתוב. ואנחנו לא יודעים. ודווקא הרבה מעבר לזה, הוא מרומז בסגנון, באותיות, בבחירה של המילים. גם חלק מהתוכן נעלם בבחירה של המילים. הרבה פעמים הבחירה של המילים היא מדויקת, ואם ידעו בדיוק למה המחבר בחר את המילים, אז נבין גם את התוכן יותר מדויק. אבל יש רובד של בחירה במילים שהמחבר שכתב אפילו הרבה פעמים לא היה מודע לזה למה הוא בוחר במילים האלה. זה עבר דרכו בלי שהוא בעצמו ידע. אחר כך יבוא מישהו אחר שאולי ברמת הלמדנות שלו יהיה יותר קטן, אבל ברמת הקדושה הוא יהיה יותר גבוה, אז הוא יוכל לגלות מדוע המחבר פלוני שחי 100 שנה לפניו בחר דווקא בסגנון הזה, ואת זה יגלה כבר לא על פי שכל, אלא על פי רוח הקודש. עכשיו, ואם אף אחד לא בא וגילה, אבל אנחנו צריכים שיהיה לנו אמונה שיש שם את הדבר הזה. אז זה ככה בתורה וככה זה גם בתפילה. וכשמתפלל בקול ובכוונה שכל אות ותיבה חתיכה של עולם העליון היא איבר מעברי המרכבה, אז יתרגש בדיבור כל אות ותיבה, ישמח ויתפעל מן חלקי המרכבה שעוברים אתה דרך פיו. למרות שהוא לא מרכבה לשכינה, אבל הדיבורים הם מרכבה לשכינה. ועכשיו הוא זוכה לומר את הדיבורים הקדושים. והגמרא אומרת, השמע לאוזנך מה שאתה מוציא מפיך. אף שיודע הוא מה שהוא מדבר. וגם קודם שדיבר היה הדבר במחשבתו. כי רק מה שבמחשבתו הוא מדבר, הוא מוציא בהם הוצאות הפה. בן אדם צריך לדבר בקול, כשמישהו אחר צריך לשמוע אותו. אף אחד לא יכול לשמוע אם אני אדבר בשקט. אבל אם מדברים עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא שומע גם את המחשבות. כל לבבות הוא חוקר. כל לבבות דורש השם. אז למה צריך להגיד בקול? גם יש שאלה למה בכלל צריך לומר. אפשר רק לחשוב. על זה כתוב בתניה שבן אדם כשהוא אומר, אז הוא משתף את הגוף. כשהוא חושב, הוא פחות משתף את הגוף. הגמרא אומרת שהקימת שפתיו אבי מעשה. ולשתף את הגוף בעבודת השם, אין לזה תחליף. אם הוא לא ידבר, בתפילה אין מה לעשות. העשייה היחידה שיש בתפילה זה חוץ מהקריאות וההשתחוויות, שהם רק 4 פעמים בכל תפילה, או 5 פעמים מקסימום. חוץ מזה, אין עשייה בתפילה. יש עשייה בתלית, יש עשייה בתפילין, יש עשייה בכל מיני דברים, בצדקה, אבל אין עשייה בתפילה. אז אם הוא לא פותח את הפה ומדבר, אז הגוף שלו לא יתפלל. רק הנשמה שלו יתפללה. אז זה חבל לפספס, אבל בשביל זה תקנו שהוא צריך להוציא את הדיבורים בפה. לא מספיק שיגיד אותם במחשבה. אבל למה צריך לומר בקול? בסדר, צריך לשתף את הפה, צריך לומר, אבל למה צריך לומר בקול? השמע לאוזנך מה שאתה מוציא מפיך. אבל כנ"ל גילוי אותיות הדיבור הן לעצמן, חוץ מן הגילוי אשר במחשבה. מתי שבן אדם זוכה לשמוע את מה שהוא בעצמו מדבר, זאת אומרת, זה שהוא צריך לומר את התפילה בקול, זה לא כדי שהפה יאמר בקול, אלא כדי שהאוזניים שלנו ישמעו את מה שאנחנו אומרים. לא מתכוונים לנותן, מתכוונים למקבל. זה ברור. ואם האוזניים שלנו לא שומעות, אז גם המוח שלנו לא שומע. המוח שלנו שומע, כשאנחנו מתפללים בשקט, המוח שלנו שומע את המחשבות שלנו, לא את הדיבור שלנו. וכשאנחנו מתפללים בקול, הוא שומע את הדיבור. ובדיבור יש משהו שלא מגיע מהמחשבה. למרות שהדיבור הוא רק לבוש למחשבה, אז זה מה שנקרא באופן רשמי. אבל באמת יש בדיבור הרבה יותר מה שבמחשבה. קצת נגענו בזה בשבוע שעבר. זוכרים שדיברנו על זה? מי זוכר? דיברנו על זה שבוע שעבר, שיש בה... כשבן אדם נמצא במדרגה נמוכה, הוא נמצא רק, בפרט אם בן אדם יכול רק לדבר. הרבה פעמים הבן אדם כבר לא יכול לחשוב, אין לו כוח. אין לו כוח או שאין לו מצב רוח, הוא קם על צד שמאל. והוא... אז אם הוא מוסר את נפשו ובכל אופן מדבר, למרות שאז קשה לדבר, זה הופך להיות מין דבר טכני כזה, שצריך כאילו להגיד את מה שכתוב ולהגיד ולהגיד, ואוי כמה אומרים וזה כל כך קשה. אם בן אדם מוסר את נפשו וכן אומר, אז יכול להיות שאז נפתח לו משהו שהוא מקבל את האור מלמעלה ישר לדיבור. יש עניין כזה בקבלה. זה היה הכוח של הדיבור. אנחנו רואים בדרך כלל בפורים, בתורה קוראים את הפרשה של חטא העגל בפורים. היה מצב לא סימפטי, משה רבנו הגיע ובחמש דקות הוא עשה סדר. אף אחד לא צייץ. ואחר כך היה כמובן השתלשלות מהעגל ומכל זה, זה היה אחר כך. המצב הלא סימפטי שבני ישראל בזמן של פורים נהנו מסעודתו של אותו רשע, והם השתחוו לצלם בזמן נבוכדנצר וכל... ואז עוד פעם היה מצב לא סימפטי, אז מה מרדכי עושה? על מרדכי כתוב בזוהר, האריזל אומר שמרדכי זה בחינת משה רבינו. זה אותו עניין. אף על פי כן, בזמן הגלות, מה מרדכי עושה? הוא יוצא לרחוב וצועק, זעקה גדולה ומרה. כי את הכוח שהיה בזמן שהיה השראת השכינה, הכוח הזה נשאר לנו בדיבור. רואים בקורבנות. יהודי חייב קורבן, הוא צריך לבוא לבית המקדש ולהקריב אותו. מה עושים עכשיו? כתוב בשולחן ערוך. אם מישהו יודע שהוא התחייב חטאת, שיאמר פרשת חטאת. אם הוא ספק, אז שיאמר על ספק, אבל שיאמר, אם זה ספק בעצם, שיאמר פרשת אשם תלוי, בדיוק מתאים לקורבן. ובזמן בית המקדש, לא היה כוח לאמירה שלו. הוא היה צריך להביא את הקורבן. גם עכשיו, כשיבנה בית המקדש, אם התחייבנו חטאות, אנחנו נצטרך להביא את הקורבן. אבל בינתיים זה מגן עלינו. בזמן בית המקדש זה לא היה מגן על הבן אדם בינתיים עד שיבוא לבית המקדש. הוא היה צריך להזדרז ולהביא את הקורבן. אז מה רואים? שאת הכוח שהיה עם גילוי שכינה, שמו את הכוח הזה בדיבור. זאת אומרת, הכוח שהיה, הגילוי שכינה שהיה בית המקדש זה היה דעת. הזמן של הגלות זה איזושהי אחיזה במלכות, בתחתית, בסוף. בקבלת עול מלכות שמיים, במסירות נפש. זה שייך למלכות. אז כל אותם עניינים שיכולו לקבל אותם דרך הדעת, אפשר לקבל אותם עכשיו דרך המלכות. שבוע שעבר הסברנו את זה יותר לעומק. לא ניכנס לזה עכשיו עוד פעם. אבל כל פנים יש כוח. באמירה באלמה יש כוח. ולכן באמת כתוב למשל על תורה שבכתב, ששם האותיות הן יותר משמעותיות, בתורה שבעל פה, בכל אופן העיקר הוא התוכן. שאם מישהו לא מבין מה שהוא קורא, אף על פי כן הוא יכול לברך על זה את ברכות התורה. התורה שבעל פה שייך לברך את ברכות התורה רק אם מבינים. בשביל זה בחרו איזה משנה, כתוב שם איזה משנה קלה, קלה להבנה, שכולם יבינו את זה. ולא לקחו איזה משנה מקינים או מאוקצים, אני יודע, איזה משהו כזה מסובך. אבל בתורה שבכתב אומרים ברכת כהנים לסימן טוב, כמו שאומרים, אבל בעצם יכלו להכניס גם פרשת נגעים שם, זה לא משנה. יכלו להכניס את הקטע הכי קשה בתורה שבכתב, אם אומרים אותו אז אפשר לחול על זה ברכה, למה? כי בתורה שבכתב גם האותיות הן קדושות, ועד רבה, אם בן אדם בפשטות, בן אדם אומר את המילים, הוא אומר שניים מקרא ואחד תרגום, הוא לא מבין הרבה. אבל אם הוא אומר את זה עם אמונה, אז לפעמים יכול להעיר לו דרך המילים אור שמישהו אחר לא יכול לקבל דרך התוכן. בתנאי שזה בתמימות, שהוא לא מנסה את זה. אם הוא מנסה את זה, זה כבר מניפולציה. המניפולציה כבר לא נותנת לו. אבל אם הוא עושה את זה בתמימות, הוא לא חושב על מה הוא יקבל, הוא חושב לעשות את מה שאומרים לו, עשיתי ככל אשר ציוויתני, אז הוא יכול לקבל. ממילא, אז עכשיו, כל זה לא נוגע, מה שנוגע זה רק לדעת את זה. אין לנו מה לעשות עם זה. מה שנשאר לנו זה רק להאמין באמונה שלמה, ששני דברים בתפילה, קודם כל שהשם מקשיב לתפילה שלנו, והדבר השני, שגם המילים וגם הפונטיקה של המילים, השמיעה של המילים, יש להם משמעות מאוד מאוד לנשמה שלנו. הם יכולים לתקן את הנשמה שלנו. זה לא דומה, איך שיהודי מסתובב ברחוב במשך היום, זה לא דומה אם הוא שמע את האשרי יושבי ביתך שהוא אמר, או אם הוא לא שמע. אם הוא שמע, הוא יהודי אחר. לנשמה שלו יש יותר כוח להתגבר על ניסיונות. זה פלא, אבל זה מציאות. זה מציאות, יהודי שמתפלל בנעימה, והוא מקשיב לתפילה שלו, הוא לאט לאט משתנה, הוא לא משתנה ביום אחד, אבל הוא משתנה בסוף. אפשר לראות את זה. ונחזור לענל, זה כבר עמוד יוד. אורות עליונים מתגלמים לצורות אלו שלו. הוא אמר שהאותיות שורות על כל הגוף שלו, והן מקבלות את הצורה של עברי גופו, הן מוכתמות על עברי גופו, ועברי גופו הופכים להיות כלים לאותיות האלה. עד כדי כך הוא אומר, עד שחוכמת אדם תאיר פניו. הוא מקבל פנים אחרים. ידוע הסיפור, הרב זבין מביא את זה בספר שלו. זה סיפור, מצד אחד סיפור מחריד, מצד שני זה סיפור שנותן הרבה תקווה. הוא מביא סיפור על האדמו"ר הרש"ב, שהיה לו בישיבה, זה בחב"ד, האדמו"ר החמישי של חב"ד, היה לו בישיבה בחור שהפנים שלו שידרו גסות נוראית, וכל המחנכים שלו וכל הצוות, כולם אמרו שהוא בלתי אפשרי לחלוטין, כמו שאומרים. ואז הוא אמר, עליי. מה הוא עשה? הוא סידר בלי שהוא ידע, התלמיד הזה לא ידע, הם היו נשארים בפסח בישיבה. זו הישיבה שלא היה, בניסן לא היה חופש. והתלמידים, לא היה שם, התלמידים היו מנקים את המטבח ואת החדרים ואופים את המצות, וקיצר, הם עשו את הכל עם האצבעות שלהם. זה היה חלק מהחינוך. היו עוד ישיבות כאלה. פעם סיפרנו על זה. אז הוא סידר ככה בצורה כזאת שהוא לא ירגיש כאילו שכל העבודות הכי קשות של זעה של מצווה ייפלו בדיוק עליו. ומצד שני שגם ייתנו לו איזה חומר ללמוד תוך כדי כל העבודות האלה ושהוא יצטרך להגיע באיזה יום בבוקר ולהיבחן על זה. והוא עמד בזה, הוא היה כזה, הוא עמד בזה. ואז אחרי שכל זה נגמר, אז הסיפור נגמר בסוף שהפנים שלו פשוט השתנו. וזה כתוב בה, המקובלים אומרים שזהה של מצווה זה תיקון לפגם הברית, זה תיקון, זה כאילו, למה? כי הוא עבד עם הגוף. הוא עבד עם הגוף, זה לא תיאוריות, זה להזיע. ובפרט אם נקודת ההתחלה היא לא כל כך נמוכה, אבל ודאי שבן אדם, אם הוא, אפילו אחד כזה שלא יוצא לו, נגיד שהוא יושב בישיבה ולומד, אין לו זהה של מצווה, אבל לכל הפחות במה שהוא יכול לשתף את הגוף, שישתף את הגוף. זה ברור שאם חבר מבקש טובה צריך לרוץ לעזור לו, זה בזה אין ספק. אבל אפילו בתוך הלימוד, בתוך התפילה עצמו, מה שיש יותר, יותר, יותר חושים של הגוף שהשתתפו, זה הכל, הכל מזכך את האדם. חוכמת אדם תאיר פניו, הוא בדיוקנו של עולם הזה, הוא עומד בעולם העליון. כאן יש משהו מאוד מעניין. מה זה הדיוקן הזה? בליקוטי מהר"ן הוא כותב בתורה י' ז' שיש השורש של כל העולמות זה נשמות ישראל. באיזה אופן? כי למענם השם ברא את העולם. הוא מביא את הרש"י הראשון בחומש. בראשית, בשביל בית דברים הנקראים ראשית, ברא הקדוש ברוך הוא את העולם בשביל התורה וישראל. אז התורה היא השורש של כל העולמות, וישראל הם שורש של כל העולמות. אם אתה לוקח, אתה מוציא את הישראל, אז אין מקום לכל העולמות. יוצא מזה שבתוך, אם הישראל הוא שורש של כל העולמות, אז בתוך כל נפש של כל יהודי יש את כל העולמות. כל יהודי הוא בעצם מיניאטורה של כל העולמות. בשורש הוא ענק, פה הוא אחד כזה קטן, ראובן אחד קטן. אבל בעצם יש בו את כל העולמות. עכשיו, מה התפקיד שלו? התפקיד שלו זה לגלות בתוכו את כל המדרגות האלה. זה ברור? יש בו את עולם העשייה, אז הוא מגלה את זה על ידי המעשים שלו. יש בו את עולם היצירה, אז הוא יגלה את זה על ידי הדיבורים שלו. אם הוא ידבר דיבורים שלא צריכים, אז עולם היצירה לא יתגלה בו. וכן הלאה. ובסוף האמונה, המסירות נפש, זה עולמות עליונים של למעלה מהצילות. אם הוא באמת עובד את השם ככה, אז האורות של העולמות העליונים, לא, העולמות שבתוכו הם עולמות קטנים. כל אדם הוא עולם מלא. האורות שיש בעולמות העליונים מאירים עליו. הם מאירים עליו והוא משתנה לטובה, הוא גדל ומתפתח. ולעומת זאת, כל אותם דברים שהוא עושה, הם נחקקים במקומם, בשורשם, בשורש שלו בעולם העליון. אז כמו שיעקב אבינו, למשל, הוא מצויר ברגלי המרכבה. יש שם אברהם, יצחק, יעקב ודוד. מה המשמעות של הדבר הזה? המשמעות של הם עבדו את השם בכל ליבם, והם הזדקחו עד כדי כך שבמרכבה העליונה הם נחקקו שם. זאת אומרת, הם קיבלו חקיקה של המרכבה העליונה על עצמם, הם עצמם הפכו להיות מרכבה, והם נחקקו במרכבה העליונה. אז חוכמת אדם תאיר פניו, ובדיוקן של העולם הזה הוא עומד בעולם העליון. אחר כך כשהוא מגיע, זה כמו אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. הוא מגיע לעולם העליון, הוא לא צריך להתבייש. הוא מגיע עם משהו, הוא מגיע עם דיוקן שלם. הוא משלים את כאילו את מה שהוא היה אמור להשלים. אפשר להגיד את זה עוד יותר, זה כתוב במקום אחר. כתוב שכל בן אדם, לפני שהוא נולד, סיפרתי פעם את הסיפור על הנציב. זוכרים את הסיפור? שהוא עשה סעודת מצווה כדי שלא יוכלו להגיד לו למה הרגת את הנציב. מי זוכר את הסיפור? אף אחד לא זוכר. צריך לספר אותו עוד פעם. כתוב שכל יהודי, כל נשמה של כל יהודי, לפני שהוא יורד לעולם הזה, אז מראים לו את הפוטנציאל שלו ולאן הוא יכול להגיע. וכל החיים שלו, אחר כך עושים לו ככה, הוא שוכח. כל החיים שלו הוא עובד כדי להשלים את זה. אם הוא משלים את זה, אז הוא חוזר לדיוקן הזה, והדיוקן הזה עצמו עולה במדרגה. כי את הדיוקן הזה הוא ראה למעלה, מתי שעוד לא היה לו יצר הרע, והוא היה נשמה טהורה. עכשיו הוא הגיע לאותו דיוקן עם התגברות על כל הקליפות ועל כל היצרים בישים ועל כל זה. אז עכשיו, לא רק שהוא עולה יותר גבוה איפה שהוא היה, הדיוקן עצמו עולה יותר גבוה. היהודי, איך פעם אמרו שהיהודי נועד, היהודי נולד כדי לרומם את השמיים. יש סיפור על שני תלמידים של רבי שמחה בוני מפשיסחה, שנפגשו אחרי הרבה שנים. כל אחד היה אדמור במקום אחר. והם נפגשו והם התחילו לדבר למה נברא העולם, למה נברא האדם, למה נברא היהודי. אז אחד אמר כדי לתקן את העולם, והשני אמר לו, היי, ככה למדנו בפשיסחה. האדם נברא כדי לרומם את השמיים. לא רק לתקן את העולם. כן, זאת אומרת, אם הוא מתקן את העולם, אז הוא מרומם את השמיים. הוא מרומם את כל העולמות. המסילת ישרים מביא את זה. מה היה הסיפור עם הנציב? מי נזכר? אני סיפרתי את זה. יודעים מזה היה הנציב. רבי נפתלי צבי יהודה ברלין. היה מגדולי ישראל, הוא כתב שאלות ותשובות ופירש את התורה. הוא היה, כשהוא היה ילד קטן, היה לו ראש קשה. הוא לא הצליח ללמוד. ורצו למסור אותו לחיית, ללמד אותו חייתות. ולילה לפני זה, לפני שהוא עזב את התלמוד תורה ללכת ללמוד אצל חיית, אז הוא בכה להשם יתברך מאוד מאוד מכל הלב, ובבוקר הוא ביקש מההורים שלו שיתנו לו עוד פעם צ'אנס, עוד יום אחד צ'אנס. ואז נפתח לו משהו והוא התחיל להבין את הלימוד, הוא התחיל ללמוד, וזה, הוא נהיה אחר כך אחד מגדולי ישראל. וכשהוא התפיס את אחד, הוא כתב הרבה ספרים, כשהוא התפיס את אחד מהספרים שלו, אז הוא אסף, היה לו תלמידים, הוא אסף את התלמידים שלו ועשה להם סעודת מצווה. אז שאלו אותו מה קרה. אז הוא אמר, אני אספר לכם סיפור. אני כמעט הייתי הולך להיות חיית. ואני מתאר לעצמי שהייתי חיית ירא שמיים ולא הייתי גונב חתיכות בד שנשארו, הייתי משאיר לבן אדם וכל מיני, לא הייתי מפקיע מחירים. ואחרי 120 שנה הייתי עולה למעלה והייתי מבסוט, הייתי אומר, יש לי חשבון חלק, מה, אני לא חטאתי. ואז היו באים אליי, אומרים, הכל טוב ויפה. היית חיית נחמד מאוד, אבל למה רק את הנציב? מי זה הנציב? ויח יונתן את נציב פלישתים אשר בגבע. אני לא מכיר את הנציב, מי זה? אז אומרים לו, תראה את הפוטנציאל שלך. אתה היית אמור להיות הנציב. הנציב זה אחד מגדולי ישראל, זה אתה. ואתה הלכת להיות חיית, אתה רק את הנציב. הוא אומר, היום ניצלתי מהטענה הזאת. כבר אי אפשר לבוא אליי יותר בטענות, זהו. אז אני עושה סעודת מצווה. אז האמת שזה ככה כתוב, שלכל בן אדם מרים מראש, רק הוא שוכח. והוא צריך להתאים את עצמו לדיוקן העליון. אז זה קורה ככה, הדיוקן העליון זה בעצם, זה ארבע העולמות הפרטיים של האדם הזה. זה הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ועוד כמה עולמות יותר גבוהים, שהם הארבע עולמות של ראובן, של אותו ראובן שאנחנו מדברים עליו. והם בסגנון מסוים כזה. לשמעון יש עוד ארבע עולמות. המקובלים כותבים שלכל בן אדם, כל יהודי, כל ישראלי בעולם, יש לו בתוכו את כל סדר השתלשלות, כל העולם, ולכן כל המקיים נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא, זה לא רק כאילו. יש לו, מבחינתו, כל העולם עומד עליו. עכשיו, ברגע שהוא מקיים את מה שנדרש ממנו, הוא לא יודע. אבל הקדוש ברוך הוא מגלגל אותו למצבים כאלה וכאלה, והוא עושה שם את מה שצריך לעשות במצבים כאלה, על פי תורה, אז הוא משלים את הדיוקן. כאן הוא מדבר את אותו דבר בצורה יותר פנימית. אם בן אדם עובד את השם בתפילה, עם החושים, עם השמיעה, עם הדיבור, עם איזשהו התלהבות הלב, כמה שהוא יכול, אז הוא משלים באופן פנימי את הדיוקן שלו, לא רק מבחינה טכנית. ואז עם הדיוקן השלם הזה הוא עולה למעלה, הדיוקן השלם הזה מעלה עוד יותר גבוה את הדיוקן שהיה לו לפני שהוא נולד. וזה גם אחד מהעניינים לפי מצבנו, שאית בזוהר הקדוש בצדיקים שנכפלו שמם יעקב יעקב, חד לאלה חד לטאטה. כי דיוקנו בעולם הזה גם לאלה הוא. הדיוקן שהוא רכש בעולם הזה משפיע על המצב שלו בעולם העליון. ולא בו בלבד מצטיירים האותיות מאורות של מעלה, רק גם שאר אנשים שמכניסים את דבריו בליבם ונפשם. יש צדיק, אבל האנשים מסביב הם גם לא אנשי סדום ועמורה. אם הם לוקחים בחשבון להכניס לנפש, ללב, את הדיבורים של הצדיק, ועוד יותר, הם מקיימים כמה שהם יכולים, מתנהגים כך, אז אורות אלו גם בגופם ודיוקנם מצטיירים בפועל. האורות האלה מצטיירים, הדיוקן שלהם משתנה. זאת אומרת, יש אצל רבנו בלקוטי מהר"ן, הוא כותב שאפשר להכיר על יהודי שהיה בארץ ישראל, אפשר להכיר על יהודי שהוא קשור עם צדיק. יש כל מיני דברים שבן אדם בעצמו לא יודע, הוא מסתכל על היהודי גר בחוץ לארץ, הוא הלך דלת אמות בארץ ישראל, הוא מסתכל בריא, הוא רואה בדיוק את אותו אף שהיה לו, נשאר לו. ואותו דבר אם הוא ביקר אצל צדיק, אפילו אם הוא נתן פדיון נפש לצדיק, או שהוא לא יודע, הוא שמע בקולו, הוא שלח אותו איזה שליחות, הוא ביצע, הוא התקשר אליו, הוא מסר את נפשו, הוא נראה אותו דבר. אבל מי שיש לו דעת אמיתית, כשהוא מסתכל על אחד כזה, הוא רואה בן אדם חדש. כי באמת משהו השתנה אצלו. אבל כמובן אי אפשר לצאת עם זה ידי חובה. לפי זה הוא מסביר את אלה תולדות נוח. הוא שאל בהתחלה, אלה תולדות נוח, למה כתוב פעמיים נוח? אז הוא מסביר, כמו שהזוהר הקדוש אומר על יעקב, יעקב יעקב, זה אחד למטה ואחד למעלה, אותו דבר נוח, זה אחד לאלה ואחד לטאטה, ולא בעצמו בלבד, רק גם בדורותיו עם הדורות שבהם הצטיירו. איך כתוב שם? צדיק תמים, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. הוא פעל בדורותיו שגם יהיו בבחינת נוח נוח. שאיך שהם יצטרו למטה, ככה הם, שהם לא יצטרכו להתבייש עם הציור שלהם למטה. ואיך זה יכול להיות? הרי בני הדור רשעים היו. הרי הם היו רשעים, הדור של נוח היו כולם כמו אנשי סדום. כל הדור. אז איך, מה יצטייר בהם? רק מה? והיולד נוח הוא בבניו נצטייר. תחילת דרכם כל שלושתם היו צדיקים. אז בהם הוא הצטייר. ועל זה יש דורשים אותו לגנאי. אומרים בדורותיו הוא היה צדיק, אבל אם היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום. למה? כי את אברהם אבינו מסר את נפשו ללמד עובדי אלילים שיש אלוקים בעולם. ונוח חינך רק את הילדים שלו. אז זה הטענה שיש נגד נוח. אברהם גייר גרים את הנפש אשר עשו, והוא נוח רק בבניו נצטייר. ויש דורשים לשבח, אילו היה בדור של צדיקים, היה צדיק ביותר, אני יותר מבניו. יש משהו ששואב את האוויר. זה לא עבר. צריכים להיות פה בונקר. כך הרבה אנשים. ומה פירוש יותר מבניו? אין שם? ויש דורשים לשבח, הם אומרים, אילו היה בדור של צדיקים, היה צדיק ביותר. ככה כתוב שם. מה פירוש צדיק ביותר? הוא היה משפיע יותר, לא רק על בניו, אלא גם על אחרים. יש לפעמים ככה, שהלשון זה יותר, להרבות, שהכוונה לא בעניין עצמו. למשל, המשנה אומרת בפרקי אבות, מרבה תורה, מרבה חיים. איך אפשר להרבות תורה? כל רגע פנוי שיש הרי חייבים ללמוד, אז איך אפשר להרבות? אז אומרים פירוש, להרבות תורה זה לדאוג שעוד מישהו ילמד. זה נקרא להרבות תורה. לא כתוב שאתה מרבה ללמוד, אתה מרבה תורה, אתה מרבה תורה בעולם. אותו דבר פה שהוא אומר שאם היה בדור של צדיקים היה צדיק ביותר, זאת אומרת היה מרבה צדקות. טוב, עד כאן זה הקטע הזה. אפשר להתחיל עוד משהו.